היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום איתנו אורח דניאל ארוש, אבא של אלמה ושקד, מגשר במשרד נשרי מגשרים. והיום אנחנו נדבר על אבהות בגירושים. היי דניאל.
היי איילת.
מה שלומך?
קודם כל תודה שהזמנת, כיף להיות פה. הקפה טעים. ויאללה, בואי נדבר על הדברים החשובים.
אז אנחנו מדברים על אבהות בגירושים, זה שונה מאימהות?
אני חושב, כן, כמו בנישואים, וזה מרגישים את ההבדלים בגירושים, בטח כשמבינים שכל מה שהיה עד אז עומד להשתנות. ועכשיו השאלה רק מה השינוי הזה. אני למשל פוגש הרבה אבות בחדר הגישור, שלפחות לפי מה שאני מבין מבין השורות, לא היו מעורבים כמו שהם היו רוצים. או לא היו מעורבים מכורח הנסיבות, או בגלל עבודה, או בגלל שהיה להם קשה עם הדומיננטיות של האמא, או כל מיני סיבות כאלה.
נוח לשני הצדדים.
או סתם תירוצים, כן, כן, כן. וכשהגירושין נוחתים עליהם הרבה פעמים. אגב, רוב הגירושין זה יוזמה נשית בסטטיסטיקות. הם פתאום אומרים, רגע, יש לי פה גם הזדמנות. מי שמזהה את זה, אגב, והרבה אנשים פתאום מבינים, גברים, שיש פה הזדמנות. הם יכולים להרוויח את הבעות שלהם מחדש. כי בתוך הדינמיקה של תא משפחתי, כמו שהוא, כשיש אמא ואבא וילדים, בהרבה מאוד משפחות, האמא היא הדומיננטית, זה עדיין ככה, העולם ברור שהוא השתנה, וחלוקת התפקידים בתא המשפחתי מאוד השתנתה, אבל עדיין, בהרבה מאוד בתים, האמא היא מכתיבה את הקו של איך הבית מתנהל, בטח בכל מה שקשור לגידול הילדים, ויש הרבה אבות בגלל שמקבלים את זה, או שהנסיבות גורמות להם לקבל את זה, אז הם אוטומטית לוקחים צעד אחורה. אומרים, גם זה לא הגיוני שאני אבוא בשעה 6-7 הביתה, ואתחיל להגיד איך לחנך ומה לעשות.
או לעשות איתם שיעורים עכשיו.
כן, כן. ואז פתאום כל הדבר הזה מתהפך. והם אומרים, רגע, אני הולך להיות לבד עם הדבר הזה, ואני יכול להביא את עצמי. זה מאיים, זה מפחיד, אבל יש פה גם הזדמנות. אני יכול להביא את עצמי. את כל מה שרציתי ולא יכולתי, כי תמיד נהגתי עם ווייז, אז לא הסתכלתי על הדרך, האמא הייתה ווייז, ואני פשוט עשיתי מה שהתבקשתי. עכשיו אני יכול להיות הנהג.
זה לא מפחיד?
זה מאוד מפחיד, כי מי שלא מתורגל בזה, פתאום צריך ללמוד הרבה דברים חדשים, גם ברמה, קודם כל ברמה הכי בסיסית, הלוגיסטית, כאילו אתה פתאום מבין שאם אתה לא שם מכונת כביסה, אין להם בגדים אחר ללכת בבית ספר, אם אתה לא מכין ארוחת ערב, אין מי שיחפה עליך, הם יכולו לישון רעבות, אז אתה, קודם כל אז אתה יותר חד בדבר הזה, מה שמוביל לזה שאתה גם צריך להיות הרבה יותר חד, בכל ההיבטים הרגשיים של מול הילדים, כלומר, אתה הופך להיות כתובת בימים שהילדים, הילדות איתך, אתה הופך להיות כתובת שלהן, ואז נפתח עולם שלם של שיח שהוא לא היה לפני להרבה אבות. ושם מי שיודע לקחת את זה כמו שצריך, זה פשוט להרוויח את האבהות.
אתה רואה את זה קורה?
קודם כל אני רואה את זה קורה ברמה האישית.
אז בוא תספר.
אני הייתי אבא די מעורב, או לפחות ככה חשבתי. אבל כן, כל מה שתיארתי מקודם היה. כלומר, אני הייתי עם ווייז, שמחתי על הווייז, כאילו, באמת, יש לי רק מילים טובות על איך שזה התנהל. אבל עדיין, יש הרבה דברים שלי שלא יכולתי להביא לידי ביטוי, כי שוב, זה הזמן שלי היה, עם הבנות היה מופחת, יחסית ליערה. פחות אינטראקציה, פחות מעורבות יומיומית, וגם היו יותר קטנות. ואחרי הגירושין, אז אני פתאום התחלתי להבין את המשמעות של מה זה להיות אבא, מה זה להיות הורה. פתאום זה באמת, הרגשתי שאני הופך להיות כתובת להרבה מאוד דברים שלפני זה בכלל לא הייתי מודע לקיומם, ועם זה שהבנות גם התבגרו, באמת פתאום שיחות מאוד עמוקות.
זה כיף.
פתאום אני מביא את עצמי, פתאום אני רואה דברים שרציתי כאילו להעביר, איך הם עוברים אליהן.
צפית את זה קודם? עשיתם תהליך, גירושים, גישור, זה דברים שחושבים עליהם? אתה רואה היום, אתה מלווה הרבה הורים בשלבים האלה.
כן. אני לא צפיתי שזה מה שיהיה, אני כן ידעתי להגיד לעצמי, ברגע שחיים בבית שהזוגיות בו כבר לא קיימת, או אפילו הופכת להיות משהו שהוא מכניס אנרגיה שלילית, זה לא היה מקרה, במקרה שלי זה באמת משהו שהלך ודאח, וכשאתה בסיטואציה כזאת, שאתה מבין שהקשר נגמר, אבל הוא עדיין מתקיים, זה שואב אותך, זה מחליש אותך, זה מחליש את שני ההורים, כלומר, זה להיות בקשר שאתה מבין שהוא יסתיים, אבל עוד לא מספיק אמיץ להכיר בזה, השלב ביניים הזה, זה פשוט גורם לאנשים להיות מאוד נבולים, ולהסתובב ככה, וזה קשה להיות הורה טוב כשאתה בלי אנרגיה, כשאתה ראש שלך כל הזמן עסוק בדברים אחרים, כשאתה מנסה להבין למה אתה מרגיש ככה, אתה מאוד עסוק בעצמך.
אתה יכול להיות הורה טוב, אבל האנרגיות האלה עוברות.
כן, לגמרי, כן. אני ממש זוכר, אז במקרה הייתי בקורס גישור ואת באת לעשות הרצאה, וזה היה השלב שעוד לא ידעתי להכיר בדבר הזה, שהזוגיות נגמרה, נשארו הרבה דברים, נשארה אהבה ונשארה חברות והערכה, אבל הזוגיות נגמרה, ולא ידעתי מה הסימן שלי להגיד אוקיי זה מה שזה, ואז אמרת שם איזה משהו על איך ילדים מרגישים את זה, ואפילו נתת איזו דוגמה ממש ספציפית שגם הבת שלי, שהייתה אז מאוד קטנה, היא אמרה לנו, לא משנה, לא, כאילו זה שאלה, אני לא... ואז אמרתי, אוקיי, זה מה שקורה.
היא
כאילו,
מרגישה.
זה ממש הפיל לי את האסימון, ועכשיו זה כבר לעשות נזק, אם אני לא מתקדם לכיוון הזה. אני חוזר למה שרציתי להגיד, זה ש... ברגע שאני הבנתי שברגע שהקשר יסתיים ונעשה את זה טוב ונטפל בעצמנו, אנחנו נהיה אנשים יותר טובים לעצמנו, ולכן אנחנו בהכרח נהיה הורים יותר טובים.
מה זה נטפל בעצמנו?
תראי, אני לא צריך לספר לך, לעבור תהליך גירושין זה ממש לעבור דרך מנהרה, כאילו זו מילה טעונה בימים האלה, אבל זו מנהרה מאוד ארוכה וקשה, עם הרבה מכשולים, שאת חלקם אתה רואה ואת חלקם לא, ואתה נופל וקם ונופל וקם, ולא יודע בכלל מה יש בקצה השני. ואתה צריך אנשים, אנשי טיפול, חברים, משפחה, שכל הזמן יגידו לך מה יש בצד השני. כדי שתבין שאתה לא הולך סתם בתוך הדבר הזה, שההליכה בו היא מאוד קשה, והיא מייסרת לפעמים. ואני, מה זה לטפל? זה.
כי טיפול זה מילה שמפחידה, ואם אנחנו מדברים על גברים, אז כן, גברים הרבה פעמים מפחדים מזה.
כן, כן. אני ממש רואה הבדלים בתוך תהליכי גישור, בין נשים שהרבה יותר נוטות לכיוון, הולכות לטיפול.
מדברות.
מדברות עם חברות, מדברות עם המשפחה. ברור, אני אומר עכשיו משהו שהוא מאוד כולל, אני, יש גברים שמטפלים בעצמם, הזמנים משתנים, כן, אבל זה עדיין, אם אני צריך לחלק את זה בצורה גסה, הנשים מגיעות לגישור הרבה יותר מוכנות מהבחינה הרגשית, בגלל שהן דואגות לטפל בנפש שלהן, והן מבינות שזה תהליך שהוא לא מתחיל ונגמר בהסכם גירושין, הוא ממשיך הרבה אחרי, הוא מתחיל הרבה קודם, וצריך לעבור אותו טוב כדי לצאת ממנו הכי בריאים שיש, גם בנפש וגם בגוף. גברים הרבה פעמים, מתוך, את יודעת, גם תפיסות עולם, גם דברים שהושרשו בהם מגיל צעיר, הם לא מדברים. הם לא מדברים.
ומסתדרים, הם מסתדרים,
אומרים, טוב, בסדר, יאללה, נסדר הסכם, יהיה בסדר, אני אצלח את זה. אפילו אני, עם כל הכלים שיש לי, לא דיברתי מספיק, ואני הרגשתי בדיעבד איזו טעות גדולה זאת הייתה.
כן, אתה יודע, אני רואה בקבוצת הפייסבוק, יש שתי קבוצות של אמהות ושל אבות. בקבוצת האמהות, עשרות פוסטים עולים ביום.
כן.
התכתבויות, תגובות, בקבוצת האבות, שקט. אבל מה? פעם בכמה זמן כן, יש מישהו אמיץ ששואל, אבל הרבה הודעות בפרטי. זאת אומרת, הם כן מתייעצים, אבל מרגישים פחות נוח בפורומים גדולים.
זה לגמרי ככה, אני בכל פעם שפרסמתי פוסט שהוא קשור לגברים, ולזה שהם צריכים לדבר, וזה שהם צריכים להביע רגשות, התגובות שקיבלתי מנשים היו בפומבי, התגובות שקיבלתי מגברים היו בפרטי, כלומר אני מזדהה, זה טוב שכתבת, תודה,
עזרת לי. אבל לא ליד כולם.
לא ליד כולם, כאילו יש איזו בושה בלהגיד אני חלש עכשיו, אני פגיע, קשה לי, עצוב לי.
אבל קשה ועצוב לכולנו, בסוף.
אין דרך שזה לא יהיה קשה ועצוב, אם זה לא קשה ועצוב, משהו שם לא מעמיק עד הסוף.
אבל אתה יודע, החינוך של פעם, גם החינוך של היום, מה אתה ילדה, למה אתה בוכה? לילדים, לבנים.
נכון, אני עדיין שומע את זה, כאילו לפעמים זה אפילו מפתיע אותי שזה עדיין קיים.
נורא קשה לי לשמוע את זה, כי זה גורם להם לא לדבר, לא לשתף, ואז כשהם יצטרכו אותנו, באמת הם לא יבואו ויגידו.
זה מזכיר לי שלפני שנה, כמה היה את המונדיאל, וצפיתי עם שקד, הבת שלי, פתאום מתחילה לאהוב את זה, ואיזה שחקן נפצע, והוציא אותו על הלונקה. והשדר אמר, הוא יוצא החוצה, והוא לא מצליח לעצור את הדמעות, זה היה כזה חצי גמר, אז כזה להתפצע.
בוא שחקן.
כן, אז שקד אמרה, למה הוא צריך לעצור את הדמעות? זה טוב.
יואו, איזה חמודה.
ואמרתי, הנה, זה כל העניין.
החינוך עבד.
החינוך עבד, ואגב, מאז השבעה באוקטובר, אני רואה המון גברים בוכים בטלוויזיה.
הכתבים,
זה, קושמר, או כל מיני כאלה.
איזה מסר חשוב.
כן, מה הבעיה? מה הבעיה? קשה לכם, כואב לכם, תוציאו את זה, מה...
זאת הדרך היחידה לעבור את זה באמת, בצורה טובה, ולא לסגור את זה באיזה קופסה בתוך הלב, ואז מתישהו זה מתפרץ הרי הדברים האלה.
נכון, ואנחנו באמת, תראי, זה לא באמת אשמתנו, כן? אנחנו, א', בישראל ספציפית, גדלנו בחברה מאוד מצ'ואיסטית, שעודדה אותנו להדחיק רגשות.
והשואה, ויוצאי השואה שלא בחרו, וגידלו דורות של אנשים שלא בוכים ולא מדברים.
נכון. והטראומות ממלחמות וכל זה, פשוט לא הייתה מודעות, הכל הודחק, הכל זה, וזה אחר כך באמת מתפרץ בכל מיני דרכים, באלימות, במחלות, באמת זה מה שראינו. כלומר, לא באמת נתנו לנו אפשרות אחרת, אף אחד לא אמר לנו, זה לגיטימי, פשוט תוציאו, זה בסדר.
אז בוא נגיד את זה עכשיו.
לגמרי, אני באמת, אני חושב שכבר שנים אני מדבר על זה, אני רואה כמה הדבר הזה קריטי, לא רק ברמה האישית של כל אחד, אלא כדי שתהיה פה באמת חברה הרבה פחות אלימה, סוערת, אין מה לעשות, אנחנו עוברים פה כל כך הרבה דברים, לא להוציא אותם ולא לדבר עליהם, זה ממש לעשות נזק בכל כך הרבה רבדים, וחבל שיש עדיין את הדבר הזה, זה עדיין לא מספיק לגיטימי, עדיין גברים מתביישים.
ויש לנו הזדמנות לגדל פה דור אחר של בנים, של גברים, כי אנחנו היום מגדלים אותם.
נכון.
אז בוא נעצור את מה שהיה עד היום, ונעזור להם ונלמד אותם שמותר לפקוט, וזה בסדר להיות עצוב.
לגמרי, אני חושב שבדור הבא כבר יהיה שינוי גדול בעניין הזה.
אתה לא רואה את זה בגישורים, אני רואה גברים בוכים, אני רואה גברים בוכים שמגיעים אליי, וזה נורא מרגש אותי לראות את זה.
אני לגמרי רואה, כמו שאני גם רואה הרבה גברים, שבאמת אני רואה את הקושי שלהם, אבל הם לא מביעים אותו, וזה הופך להיות משהו מאוד נוקשה. זה הופך להיות משהו שאני הרבה פעמים מבודד אותם. כלומר, אני מפריד בין הגבר לאישה, כי אני קולט שהגבר צריך עכשיו מישהו שיגיד לו, יאללה, תוציא הכל,
ממש.
תוציא, תוציא אחרת, אנחנו לא נתקדם, ואתה תתקע, וזה, אתה עושה לעצמך נזק, תוציא. ומי שמשתף עם זה פעולה, ואחר כך האישה חוזרת לחדר, פתאום כל מיני ויכוחים שלפני זה נראו כמו dead end ומחלוקות, פתאום הופ, הכל נפטר, הכל, זה תמיד, זה בסוף יש שם איזה פקק רגשי שמי שמצליח לשחרר אותו, הוא מצליח לראות את התמונה הגדולה, ואז זה הדבר, אבל זה לא קשור רק לגירושין.
אבל זה טיפול, עשית לו סוג של טיפול במקרה הזה, והמילה טיפול היא נורא מפחידה, אבל גם לי יצא לשבת עם אבות ולדבר איתם ככה, ואז בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה זה היה? ככה נראה טיפול, והם לא הבינו את זה, כי טיפול זה מושג נורא מפחיד. מה, נשכב על השפה של הפסיכולוג עכשיו?
כן, כן.
טיפול זה לדבר.
אני ממש זוכר, זה משהו שנדב אמר לי, נדב נשרי, הוא גם התראיין אצלך לדעתי.
ברור.
כן, נכון. אז היה לי זוג שממש ההבדלים היו בוטים. גם זוג שעבר הליכים משפטיים מאוד קשים, וזה, אני לא אכנס יותר מלי פרטים כדי לא... אבל האישה ממש טיפלה בעצמה, באמצעות אנשי מקצוע, והיו לה באמת, הייתה מוקפת חברות, לפעמים זה טוב ולפעמים זה לא, כי חלק מהעצות לא תמיד טובות, אבל היא כן הייתה לה ונטלציה כל הזמן של הרגש שלה. והם שניהם הגיעו במצב לא טוב, כי הם היו אחרי כמה שנים של מאבקים משפטיים, שבאמת היו הכי קיצוניים שיש, והם הגיעו מרוטים ובלי יכולת לתקשר ביניהם כמעט. והוא היה גבר כזה מהגברים ש... מתנגדים לטיפול, הם לא מבינים למה צריך את זה בכלל, זה נראה להם כמו בולשיט אחד גדול, וזה, והוא באמת, הוא בא כמו הר געש, שהתפרץ תוך שנייה, ברגע שמישהו נתן לו את הפתחון פה, אז זה התפרץ, וזה היה באמת אחד הכי קשים שראיתי, מבחינת השפה, הווליום, כאילו זה... יש ממש מעט רגעים בגישור שאני אומר, טוב, אני צריך לעצור את זה, כי זה כבר הופך להיות משהו אלים.
וואו.
וזה רגע מאוד קריטי, כי יכול להיות במצב כזה שאני מאבד את הבן אדם, אם אני עוצר אותו, זה כאילו אני לוקח צד, אז זה צריך להיות משהו שאני צריך לזהות אותו כקיצון מאוד רציני, ושבאמת מאיים על הצד השני. אבל משהו באינטואיציה שלי אמר, הוא צריך עכשיו את הדבר הזה כדי להתקדם, הוא לא דיבר הרבה מאוד זמן עם אף אחד, ועכשיו זה הדבר, וזה מה שנדב אמר לי, אחר כך דיברתי איתו, הוא אמר לי, שמע, זה הדבר הכי קרוב לטיפול שהוא יסכים.
לגמרי.
ולכן, אם היא יכולה להחזיק את זה, והיא מבינה שזה הדבר, ואז אני וידעתי איתה, שהיא מבינה שזה הדבר, שעכשיו אנחנו מאפשרים לו, והיא צריכה לספוג בשביל זה, ושאלתי אותה אם היא מוכנה, כי אם היא לא מוכנה זה משהו אחר, אבל אם היא מבינה ומוכנה, והוא פשוט הוציא הכל שם, איפה שלא היה, לא היה לו איפה להוציא, זה היה המקום, החדר הזה היה המקום שהוא באמת, ואני לא חושב שגם אחרי זה הוא הלך לטיפול, זה הכי קרוב לטיפול, וברגע שאני הבנתי את זה, אז נתתי לו עד גבול מסוים, הוא סיים את כל המופע הזה, לקח פגישה וחצי עד שהוא סיים את המופע, הם הגיעו להסכם בסוף.
כל כך חשוב לזהות את זה. עכשיו, לא כל המגשרים עושים את זה, אני יודעת שאתם כן עושים את זה, זה נורא חשוב לזהות ולתת את היכולת לדבר, ולא רק לדבר תכלס על ההסכם עכשיו.
נכון, נכון.
וכן, ואנחנו בואו באמת נדבר לגברים שמקשיבים לנו, ובאמת טיפול זה משהו שקשה להם, אבל טיפול זה נורא מפחיד. וזה מושג מפחיד, אני מודה, זה נשמע נורא גדול. אז אפשר ללכת לגישור ולדבר על זה, ואפשר ללכת לאימון ולדבר על זה. זה לא חייב להיות מטפל פסיכולוג, זה יכול להיות.
נכון.
יש המון מטפלים שהם לא. אז נכון. תבחרו את מי שמתאים לכם, ובאמת יקשיב לכם וידע גם לכוון אתכם.
נכון, אנחנו ממש אומרים את זה בפגישת היכרות לכל זוג שמגיע, גם לאישה וגם לגבר. אין תקופה יותר קריטית מזאת, ללוות אותה עם אנשי מקצוע מתחום הנפש, הרגש. אין. אין, זה תקופה שאתה לומד בה, אם אתה עושה את זה ככה, אתה יכול ללמוד בה כל כך הרבה על עצמך, על מי אתה, על מי אתה בתור בן זוג, על מי אתה בתור אבא, על מי אתה בתור אדם. כי הדבר הזה הוא כל כך מטלטל, אני לא יודע אם מי שלא עבר את זה יכול להבין. גם אני לא הבנתי את זה עד שעבר, זה באמת, זה מטלטל את כל מה שחשבת וידעת על החיים ועל עצמך בצורה כל כך רצינית, שאו שאתה מתרסק מהדבר הזה, או שאתה אומר, רגע, אני עכשיו מקבל פה את הקלפים בחזרה ליד, את הקלפים שחילקו לי. ויש לי אפשרות לסדר אותם בחזרה על השולחן לפי איך שאני בוחר. כמה הזדמנויות כאלה יש בחיים? פתאום אתה מקבל איזה סוג של ריסטארט.
זה ריסטארט לגמרי. אבל עזוב את הריסטארט, יש עכשיו ילדים שצריך לעזור להם, שהם עוברים משבר וטלטלה, ואני במצב הכי מפורק שלי צריכה עכשיו לתמוך בהם. אז אני חושבת שבלי התמיכה הזאת מאוד קשה לעשות את זה.
נכון, בצורה טובה. נכון. הורים שהם אחראים, גם אמהות וגם אבות, אי אפשר לזייף. כלומר, אתה לא יכול לעשות הצגה ליד הילדים. אם אתה שבור מבפנים, ואתה כל היום מסתובב ועושה להם הצגות, כאילו הכל בסדר, והכל אפי-אפי, זה לא עובד. ילדים קולטים אנרגיה כנראה יותר מכל יצור בטבע.
נכון, ואם אני באה להגיד להם שיהיה נורא טוב, ויהיה לנו טוב בשני בתים, ואני משדרת דרמה ומצוקה, נכון. אז הגירושים יהיו אצלם דרמה, דרמה.
נכון, זה לגמרי ככה. זה משהו שאנחנו, אני מקפיד לפחות לדבר עליו, כשאני פוגש את הזוג פעם ראשונה, ואני אומר להם, תראו, בסופו של דבר, מה שהילדים יבחנו, יהיה משבר, לא צריך לייפות את זה.
זה
לא משנה איך תעשו את זה, יהיה
משבר.
השאלה אם זה יהיה משבר, והם יעברו אותו, כי ילדים יודעים להתמודד עם משברים, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. או שזה יהיה משהו שיצלק אותם לכל החיים. ועכשיו פה הבחירה שלכם. אתם צריכים להראות להם שאתם יכולים לתקשר. בתור התחלה, שיש תקשורת. כי מה ילד חושב כשההורים שלו מתגרשים? מישהו הולך להיעלם, ההורים ברוגז.
אנחנו לא נראה מישהו מההורים אולי.
בדיוק. ואז השיחה שבה מבשרים לילדים היא כל כך קריטית, ששם המסרים האלה חייבים לעבור, גם במלל וגם באופן שבו עושים את זה, חייבים לעשות את זה ביחד.
אתה יודע מה יותר קריטי אבל מהשיחה? ההכנה לשיחה, גם הרגשית וגם המנטלית. וזה משהו שאני מאוד מדגישה, ההכנה של ההורים. כי אין מה לבוא לשיחה כשההורים עכשיו מפורקים, לא רואים, רואים רק שחור מול העיניים, זה עדיף לדחות את השיחה ולא לבוא ככה לילדים.
אני מסכים לגמרי, כן. זה בכל מקרה קשה, ובכל מקרה תקופה מאוד מפרקת, אבל זאת שיחה שילדים זוכרים אחר כך כל
לגמרי.
החיים, ואם הם קולטים ממנה שדר לא נכון, זה הולך להשפיע עליהם, יכול להיות אפילו להרבה מאוד שנים קדימה, אז אני אשתמש בהצעה שלך גם כשאני פוגש זוגות, כי זה באמת מאוד חשוב.
תגיד, אבל כשנמצאים בגישור, בתחילת תהליך הגירושים, או באמצע תהליך הגירושים, הרי קובעים זמני שהות, וקובעים כל מיני הסדרים, ואני שואלת אותך על גברים, על אבות, בסדר? באמת אפשר להבין את המשמעות האמיתית של להיות אבא אחרי גירושים, כשנמצאים בשלב הזה, ממה שאתה רואה? כי הרבה פעמים אני רואה אבות שאומרים, אני רוצה חצי-חצי, חלוקת ימים, קובעים חלוקת ימים, ואז מגיעה המציאות, ואז הוא מבין שהוא לא יכול לעמוד בזה.
אני קשה להגיד באופן גורף על כולם, כי יש אבות שמיד מבינים את ההזדמנות פה, ואומרים, כן, אני רוצה חצי חצי, לא הייתה לי הזדמנות לעשות את זה עד עכשיו, אני אתאים את החיים שלי, אני אתאים את העבודה שלי, אני אעשה מה שצריך, ואני אעשה את הכי טוב שלי כדי אולי לקחת את האבהות כהזדמנות אחרונה שיש לי בחיים, כי אם הם מפספסים את הרגע הזה, זהו, זה כבר לא, הם כבר לא ידעו איך להיות אבות. יש כאלה שזה באמת מאוד מאיים עליהם. הם מבינים שהם רוצים להיות עם הילדים, הם מבינים את החשיבות של הנוכחות של שני ההורים בחיים, אבל זה מאוד מאיים עליהם, כי הם באמת לא היו ליד ההגה. הם פשוט ישבו ליד ולא תמיד הסתכלו איך ומה, והיו מאוד פסיביים.
זאת אומרת, הקטע עם הילדים הוא הקשה להם. זאת אומרת, איך מתפקדים, איך מתפעלים את כל המערכת הזאת.
הם עושים את זה אפילו מתוך, אתה יודע, תחושת אחריות של להגיד,
לא בטוח שאני יכול.
כן, אולי אני לא יכול ואני אעשה נזק, וזה מאוד אנושי, אבל זה המקום שלנו כמגשרים להגיד להם, בוא תראה את ההזדמנות.
הולך להדרכת הורים, אתה יודע כמה גברים מגיעים להדרכת הורים ועושים נפלא, באמת, הם אחר כך אומרים שזה שינה להם את החיים.
אני בטוח, כי בסוף אין, את יודעת, אנחנו עושים דברים ומתקדמים בקריירה, ובסוף כאילו הבאנו ילדים וזה העיקר. זה העיקר, אין מה, אני לא, אני חושב שזה לא משפט שהייתי מוציא מהפה לפני כמה שנים, כי באמת אמרתי, אוקיי, זה עוד חלק בחיים, הוא חשוב, אני משקיע בו, אבל זה לא העיקר. העיקר זה להיות מסופק, להצליח, להתקדם, ופתאום אני מבין שזה, כאילו זה הבסיס, כל הדבר הזה, והבנתי את זה רק אחרי שלקחתי את ההזדמנות והרווחתי את האבהות שלי. ואני מבין כמה זה מחזיר לך בחזרה, אין שום דבר שמשתווה לזה. זה לא עבודה ולא קריירה ולא זוגי, אין דבר שמשתווה לזה בעיניי.
ראיתי מה הבנות כתבו לך ליום הולדת, ולקרוא את זה, זה כל כך מרגש.
אז זה היה רגע, זה האמת שכאילו, לא התכוונתי לדבר על זה, אבל פרסמתי את זה, אז אני לא יכול להגיד שזה סוד. זה היה רגע שבו הדבר הזה יבשיל מבחינתי. כי אני לא יודע, את יודעת, אני
מרגיש, מה הן חובות, מה הן מרגישות?
כן, אני את יודעת, ילדות זה במסך, זורקות הערות מדי פעם, אי אפשר ללמוד מזה באמת, אם אני עושה טוב, זה הרי כל הורי, אתה לא יודע, אתה מנסה את הכי טוב שלך, ואני מקווה שזה מספיק טוב.
שזה יחלחל איפשהו.
כן, וזה לא, זה ממש לא טריוויאלי, שילד יבוא ויגיד לך, או ילדה, במקרה שלי, שמע, אתה עושה את זה כמו שצריך.
מה זה כמו שצריך? הם פרגנו שם ברמות
של... כן, כן, וזה...
איזה כיף לשמוע.
וזה משהו שהוא, אני לגמרי חושב, שהוא תולדה של כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, של להבין, יש לי פה הזדמנות אולי אחרונה, להבין מה זה להיות הורה, מה זה להיות אבא, ואני לקחתי אותה, והנה, זה ה...
ולבד, בלי הגיבוי. למרות ששוב, אני מודה, יש גיבוי.
לא, יש גיבוי. יש
אמא, אפשר להיעזר בה.
לגמרי.
וצריך להגיד את זה.
חלק מהדבר הזה, ומה, נגיד, הצלחה של הדבר הזה, מבחינתי, זה גם שיתוף הפעולה בינינו. לא, את יודעת, אנשים חושבים שהם נפרדים, ויהיה בשיתוף פעולה לוגיסטי, כי חייב, כי צריך להעביר את הילדים, לקחת מהחוג ודברים כאלה, ואז... זה הרבה יותר עמוק מזה.
אפשר להתייעץ, אפשר לקטר גם לפעמים על הילדות ועל הילדים.
כן, ולמשל, אני רואה פתאום איזה קושי שמתחיל לעלות, ואני מזהר, אם אני לא אתקן את הצד השני, היא לא תדע לשים לב לזה.
נכון.
ואז זה יכול להיות שההתעלמות מזה תוביל לאיזה נזק, וזה התקשורת היא הרבה מעבר ל... בוא ניקח, בוא נחזיר, את יכולה להחליף אותי ביום הזה, או ופה אני טס, ופה... לא, זה הדבר, כאילו, ההורות צריכה להתקיים במובן הזה שאנחנו כל הזמן נרים לצרכים הרגשיים של הילדות, ושם נמדדת התקשורת האמיתית.
זאת אומרת, היא מעדכנת אותך, אתה מעדכן אותה, ואז שניכם יודעים מה קורה בחיים שלהם, לא משנה מתי זה קורה.
כן, והרבה מעבר, אם צריך, אם זה משהו אפילו יותר מהותי, אנחנו נפגשים ומדברים על זה, ומנתחים את זה, ושוקלים מה לעשות עם זה, וזה מבחינתי הדבר. מי שרוצה לעשות את זה טוב, בשביל הילדים שלו, אבל גם בשביל עצמו, זאת הדרך. כלומר, לא להסתפק בתקשורת טכנית. זה לא...
כן, שזה מי קורה אצל הרוב. לא יודעת אם אצל הרוב, אבל אצל הרבה.
זה נורא קל להגיד, אוקיי, אני בסדר, אני נסתדר, כאילו אני אדבר איתם, אני אדבר איתם, זה לא משנה, זה כן משנה.
זה משנה.
זה משנה להם גם, כי כשהן מבינות שאני זיהיתי קושי שלהן ולא התעלמתי ממנו, עד רמה כזאת שאני מדבר עליו, גם עם אמא שלהן, או הפוך, לא משנה, הן אומרות, אוקיי, הוא ראה אותי, הוא לא התעלם מזה, וזה נותן להם כאילו הרגשה של הגנה.
לגמרי, לגמרי. אני רואה בתהליכי פרידה הרבה אבות עם הזמן באמת יותר ויותר, שכן רוצים באמת חלוקת זמנים שווה, או פחות או יותר שווה. והרבה פעמים האימהות מתנגדות, כי עד עכשיו הם היו עם הילדים, רוב הזמן,
כן.
והוא לא יודע לעשות את זה. עכשיו אני מבינה גם את החשש הזה.
לגמרי,
שהוא
לגמרי.
באמת לא יודע.
אני
איך אנחנו
אני
נעזור?
פוגש את זה הרבה. להם? אני פוגש את זה הרבה, ושם, ואני לגמרי מבין, שמי, אני שומע אימהות שאומרות לי, אבל מה, איך הוא יעשה? הוא לא יודע להכין בצד עין, כאילו, איך זה הולך לעבוד? ואני אומר להם, תראו, קודם כל אני מבין, אבל האם הוא אבא טוב בעיניכן? אז הוא עכשיו בצד עין, זה הוא ילמד. האם הוא אבא טוב? האם את סומכת עליו? כמעט
לא סומכת עליו, נניח.
אין, כמעט ב-100% מהמקרים, הן אומרות כן. האם את חושבת שחשוב שתהיה לו נוכחות בחיים של הילדים? כן. אוקיי, עכשיו העניין של הימים, זה בסדר, זה בסוף. אז אני אומר, אוקיי, בואו נעשה את זה הדרגתי. זה לא חייב מההתחלה חצי חצי. בואו, גם הילדים יתרגלו לרעיון, וגם את, ואם יש שיתוף פעולה, וגם הגבר מבין את זה שזה איזו דרך לעזור לה לקבל אמון באבהות שלו.
בול.
אז הוא אומר, אוקיי, גם אני צריך אולי זמן להסתגל לזה, אולי חצי חצי זה לא הדבר הנכון עכשיו, בשביל אף אחד, לא בשביל הילדים ולא בשבילה ולא בשבילי, גם אני צריך ללמוד איך לעשות את זה. אוקיי, נתחיל ככה, וממש אנחנו בהסכם ממסמרים את זה.
תוכנית עבודה.
עד שנה מסוימת זה יהיה ככה, או שעד שהילדה תהיה בגיל X, אז נחליף לזמני שהייה של חצי חצי, או 60-40, וככה.
וכל המערכת מתרגלת בהדרגה.
ואגב, לדעתי, ברגע שהדבר הזה קורה, ההסכם נכנס למגירה ולא מסתכלים, כי נבנה אמון, יש אמון, אוקיי, יאללה, מתקדמים לשלב הבא, בלי קשר לזמנים.
זה כל כך נכון. אני גם אומרת להורים, לפני שאתם נפרדים עכשיו, שאתם בתחילת תהליך הגירושים, תתחילו כבר להחליף תפקידים.
לגמרי.
שהוא ישכיב את הילדים לישון עם הורה הרגיל קודם, שאת תעשי איתם דברים שלא היית רגילה לעשות קודם. כן, שני ההורים צריכים להתרגל, וגם הילדים, ואז זה לא קורה ביום הפרידה, הכל משתנה להם.
כן, אני ממש מסכים. זה העניין של לתרגל את מזמני השהייה ועד המטלות. אני הרבה פעמים מציע, אם אני רואה שבאמת זה מתאים ויש אפשרות, להתחיל לעשות את זה כבר בזמן תהליך הגישור, עוד לפני שיש הסכם, לא רק כדי להתרגל לזה, אלא גם לבדוק אם זה עובד להם. כלומר,
נכון,
ולדייק את
נכון.
ההחלטות שמקבלים בהסכם.
גם את הנושא של העבודה, אני הרבה שומעת מגברים, אין סיכוי שאני אוכל לצאת מהעבודה מוקדם פעמיים בשבוע או שלוש.
כן.
אתה נתקל בזה בטח גם.
כן, מלא.
מה התשובה שלך?
אוקיי, בואו נסדר את סדר העדיפויות שלכם רגע. אתם אמרתם, זה הרבה פעמים אבות שאומרים, אנחנו רוצים להיות עם הילדים, זה חשוב לנו.
אבל אין סיכוי
שישחררו אותי. אוקיי, בסדר. זה היום. והיום, יכול להיות שזה לא יישאר ככה, יכול להיות שזה. בואו נפתח את כל האפשרויות, ונראה באיזה מצבים כן אפשר. איך אפשר אולי לפצות על זה, אולי בזמנים אחרים, בסוף שבוע, בחופשות מעבודה, בחגים. אולי האמא יכולה לעזור, ויש לפעמים זוגות שבאמת זה המצב. אגב, זה לא בהכרח דווקא אבא, לפעמים האמא עובדת.
ברור, מישהו שעובד, כן.
ואנחנו אומרים, אוקיי, הם ישנו אצל האבא, יהיו לו את הימים שלו, אבל הם יגיעו לבית של האמא אחרי בית ספר, ויהיו שם עד השעה 5.
זה בערך על שהיא יכולה.
ברור, אם היא יכולה, זה לא פתרון אידיאלי, כן?
כן, לילדים זה יותר
קשה. אני לא מת עליו. אבל אם היא אומרת, אני מוכנה להתגייס עכשיו, כדי שהילדים ישנו אצלו, כי יש חשיבות לזה שילדים ישנים בבית, זה לא רק כמה שעות לבלות איתם. אם היא מתגייסת, שוב, היא מקבלת לזה תמורה מכיוון אחר, לפעמים זו תמורה כספית, כי זה בכל זאת שעות שהיא עם הילדים, או אנחנו מוצאים זמן אחר שהוא יכול לקחת יותר, או לא משנה מה זה, זה מה שיפה בגישור, שאנחנו שמים את כל החלקים של הפאזל על השולחן.
אין שטנץ אחד.
אין שטנץ, ואפשר, ובגלל זה שאנשים שואלים אותי, מה נהוג, מה זה, אני לא יודע מה נהוג, אלה הזמנים שלכם, אלה הילדים שלכם, בוא
הנהוג
נמצא.
לא משנה בכלל, הוא לא בהכרח מתאים לכם.
אגב, ברגע, שוב, כמו שאמרתי מקודם, ברגע שזה מתחיל לרוץ, הם רואים שהם יכולים לשחרר, ואם יש תקשורת ביניהם, זה מסתדר, הם מוצאים את הנוסחה תוך כדי תנועה, זה לא, ברור שבהסכם צריכה להיות מסגרת מאוד ברורה, כי יכול להיות שהם לא יסתדרו, ואז הילדים צריכים לדעת בכל יום איפה הם, אבל כמעט תמיד זה הנושא שהכי קל להתגמש בו, כי המציאות, כי לוגיסטיקה, כי יש לי כנס מהעבודה, ושם אתה צריך לטוס, אוקיי, ומסתדרים, כאילו גם אין ברירה אחרת, מה האלטרנטיבה, לא להסתדר.
אבל אתה יודע שהרבה אבות שאומרים לי, אין סיכוי שאני אוכל, אני אומרת להם, בדקת עם המעסיק?
כן.
והם לא מודעים לזה, הרבה לא מודעים לזה, שכן, זה כבר קיים.
נכון.
בכל מיני חברות, בכל חברה כמעט, יש אבות גרושים.
זה
כבר הפך לאיזשהו...
אני אגיד לך, אני... בגלל שאני התחלתי להתעסק עם נושא הבאות, הוא מאוד העסיק אותי כבר מ-2011, מאז שאלמה נולדה. ואחר כך עבדתי בכנסת, וקמנו שדולה, ודיברנו על זה, וזה ממש כאילו הייתי בעניין של איך הופכים את האבות להורים. כאילו שלא, החלוקה הזאת שהאבא הוא כספומט, והאמא היא, זה לא... אנחנו רוצים...
שהאימא היא זאת שאחראית על הגבולות, ואבא אחראי על הפן. יש כל הזמן תפיסה כזאת.
נכון. וזה... לא, רצינו גם להיות בשוחות של ההורות. לפחות אני והרבה גברים שפגשתי בתקופה היא, ואני חושב שמאז זה קורה יותר, וכמו שאימהות רוצות לפתח קריירה, כלומר, ולהצליח בזה, ושזה לא יעכב אותן, וזה ממש בסדר. לעולם לוקח זמן עדיין להתרגל לשינוי הזה, מבחינת המערכות ואיך שהן בנויות, שעות הסיום של בית ספר, מקומות העבודה. עכשיו, באיזה שלב אני הבנתי, בהקשר של מה שאמרת, של לבדוק עם מקום העבודה, אנחנו עדיין באיזה שלב ביניים כזה, שבו הדור הקודם, שהוא גם דור מאוד גברי, הוא נמצא בעמדות מפתח במשק, בממשלה, פחות ופחות, אבל... והם אנשים שאין להם את התפיסה הזאת, הם באמת חונכו על חלוקת תפקידים מגדרית מאוד ברורה.
אלא אם כן הם התגרשו, אולי חוו
משהו. אלא אם כן הם התגרשו, אבל גם אז כשהתגרשו, אז היה מאוד ברור. האבא ממשיך בתפקידו המסורתי, הוא ממשיך להיות כספומט, הוא מעביר כסף אוטומטית, מזונות, האמא נשארת עם הילדים, ורק מי שממש התעקש, אז נהיו מאבקים על הדבר. אז... ברגע שהדור הזה, שכבר, את יודעת, אני מדבר על אנשים שבני 55 פלוס, 60, הם עדיין לא, חלקם ימצאו את התפיסות האלה, אבל הרבה, אין מה לעשות, זה מושרש בהם. ברגע שהדור שלנו, אפילו הדור היותר צעיר, כבר יתפוס את עמדות המפתח, זה יהיה הרבה יותר ברור, זה אין בכלל מה לשאול, זה ברור, כאילו, זה ברור מכל הבחינות, לא רק בגירושין. כלומר, חופשת לידה לאבות, בנוסף נכון. לאימהות. כל הדברים האלה, זה יהיה ברור, כל העולם כבר שם. אנחנו קצת פה מפגרים מאחור בהקשרים האלה, אבל העולם שם, זה גם המפתח לחברה יותר שוויונית, יותר בריאה, שנשים לא מרוויחות בפחות מגברים. זה הדבר.
אני דווקא רואה שגברים מופתעים לטובה כשהם הולכים ומדברים על הגירושים, ופתאום רואים פתיחות. מה שהם לא חושבים קודם.
נכון, אני שומע גם על הרבה כאלה, אבל הפחד הזה, לבדוק בכלל את הנושא, כן. אני מבין אותו, זה כמו כן. הפחד לבכות בפומבי, כן. זה בא מאותו מקום, כאילו, מה הבוס יחשוב עליי עכשיו, שאני צריך להוציא את הילדים מהבית ספר, זה יפגע בי בקידום, זה יפגע, כאילו אתה הופך לחשוב קצת מבין. כמו אישה.
אני מבינה את החששות.
כן.
אבל כן צריך גם להבין ששוב, אני קצת מצטטת מהמחקרים, אבל ילדים שהאבות שלהם מעורבים באופן פעיל בחיים שלהם, מסתגלים טוב יותר לגירושים.
לא מפתיע בכלל.
ומעורבות אבהית מופחתת אחרי גירושים, קשורה להרבה יותר בעיות התנהגות, ובעיקר בקרב גברים. וזה משהו שהוא מוכח לאורך הרבה הרבה שנים. וגם הילדים אומרים, משפטים שקראתי גם במחקרים שראיינו ילדים להורים גרושים, שאבא לא ייעלם ויתנתק. זה הפחד שלהם לפני שההורים נפרדים. שאבא יהיה יותר נוכח, הם ממש מבקשים את זה.
כן, זה...
אם זאת לא סיבה לעשות את זה. באמת, ילדים מתפתחים לגמרי כמו כל ילד שההורים שלו נשואים בטוב. גם כשההורים שלהם מתגרשים, כשהקשר שלהם טוב עם שני ההורים. כשיש להם קשר משמעותי, שיש נוכחות של שני ההורים, גם כשבימים שאתה לא נמצא איתם, או אני לא נמצאת איתם, הם מדברים איתנו ואנחנו בחיים שלהם, זה מרקח את הפרידה.
לגמרי, אני חושב שאפילו במובן היותר עמוק מעבר לזה, זה לא רק שהם מתפתחים רגיל, אני חושב שהפער בין להיות בבית שיש בו כל הזמן איזו אווירה של מתח בין ההורים, וחוסר חיבה, וחוסר מגע, וחוסר אינטימיות, פוגע בילדים, אבל מהצד השני, שאני לא עכשיו איזה משווק של הגירושין, כן, יש איזה חסרון.
לא, אף אחד מאיתנו לא
אוהבת. אבל ברגע שהם רואים שני הורים שמחים, גם אם הם לא באותו בית, הם יהפכו להיות אנשים יותר שמחים. אין מה לעשות.
בוודאי, ההורים שלי זה אני. אני בסוף לוקחת בין אם אני רוצה ובין אם אני לא רוצה.
כן, לגמרי. זה בסוף מבחינתי היה הדבר. כלומר, להיות אדם שמח. זה מה שאני רוצה להעביר לבנות שלי. כל השאר זה, את יודעת, ציונים, זה לא... בסדר, פחות חשוב. שיקבלו את האנרגיה הזאת, שיראו הורים שטוב להם בחיים.
שטוב להם, שלוקחים את הזמן לעצמם, שגם משקיעים בעצמם.
לגמרי, כן.
זה אומר לפעמים גם על חשבון הזמן עם הילדים. הרבה פעמים אומרים, מה, זה יותר חשוב לך מלהיות איתנו עכשיו?
כן.
לצאת בערב?
כן.
לפעמים כן?
כן, זה עוד משהו. אני פה חושף את כל שיחת ההיכרות. אני ממש מקפיד, כי כל הורה, בין עם אבא או אמא, שמגיעים לגישור, אחד הדברים הראשונים שהם אומרים לי, אם לא הדבר הראשון, אנחנו פה בשביל הילדים. הילדים לפני הכל. מעולה. מעולה.
בוא נפרוט את זה עכשיו.
אחלה. אבל רגע, מה זאת אומרת לפני הכל? לפניכם? לא טוב. למה? כי זה תמיד הדוגמה של המטוס שמאבד גובה ו...
מסכת חמצן.
מסכת חמצן, קודם כל שמים על ההורה. כי אם ההורה יתעלף, הילד יהיה חסר אונים. אין ילדים שמחים להורים עצובים. אין. ואתם צריכים לדאוג לעצמכם.
לא משנה מה נגיד להם.
בדיוק.
הם יראו אותנו.
ופה זה דורש איזונים, ופה זה דורש common sense. לדאוג לעצמי, כן, לפעמים יותר חשוב לי לצאת בערב מלהיות עם זה, כי אני צריך עכשיו אוויר. ואם אני לא אקח את האוויר הזה, אני אהיה אג'י, ואני אוציא את הכעס שלי על הבנות. הרי הכי קל להוציא כעס על ילדים. זה... כל הורי מכיר את זה.
אז בוא נוסיף עוד משהו עכשיו. לאימהות שמקשיבות לנו עכשיו. הוא אף פעם לא היה מעורב, והוא לא יודע לעשות את הדברים, אבל אם הוא לא יעשה ואת תעשי הכל, לא יהיה לך אוויר.
בדיוק. זה משהו שאני נזהר מאוד מלהגיד בגישורים, כי יש פה פוזיציה שהיא קצת אישית, ואני לא רוצה להביא את עצמי. כאבא, אני הייתי רוצה שהאימא של הבנות שלי יהיה לה אוויר, שיהיה לה טוב, שיהיה לה את הזמן שלה, היא תהיה אימא יותר טובה, היא תהיה אדם יותר טוב, יותר נינוח. זה טוב לכולנו.
כי בטח גם אתה רואה, הרבה אימהות שרוצות זמני שהות מלאים אצלם, זאת אומרת, או לפחות לינה בכל לילה ואז.
הרבה מאוד, הרבה מאוד. כלומר, לא הייתי אומר שזה הרוב כן מבינות את החשיבות, אבל יש עדיין הרבה מאוד נשים שמאוד קשה להם הרעיון, שהן לא ישנו עם הילדים שלהן בלילה, וזה הכי מובן בעולם, באמת, אין לי שום דבר להגיד להם, צאו מזה.
זה קשה, זה קשה.
וזה התהליך, זה התהליך, כי בסוף, אני אומר לה, יודע להכין בצעת עין, לא יודע להכין בצעת עין, הוא האבא. כאילו, הוא האבא, איתו התחתנת. זה הפרטנר. אין פרטנר אחר. אי אפשר לייבא עכשיו מאיפשהו. הוא ילמד, ואת תלמדי לשחרר. ולאט לאט נעשה את זה, נעשה את זה הדרגתי, נעשה את זה איך שאתם רוצים. אבל העניין הזה של לשחרר את זה, זה באמת נבנה, והאמון ביניהם, הרי אנשים מגיעים לסיטואציה הזאת של גישור, כשהאמון ביניהם כבר די פגוע.
נכון.
בגלל הקשר, הקשר שקשה, לפעמים גם היה איזה אירוע שגרם לזה, וגם אם לא. ברגע שמתגרשים, האמון בצד השני, הוא נמצא בשפל.
האמון הזוגי, וצריך לעשות להם את ההפרדה בין האמון ההורי לבין...
נכון, אבל זה מתערבב ביחד, וגם יש איזה צורך מאוד להשחיר את הצד השני, הרבה פעמים כדי להקל על הפרידה, ואז גם משחירים את ההורות שלו. אני הרבה פעמים שומע את אחד הצדדים אומר על הצד השני דברים נוראים על ההורות. ובכל גישור מגיע נקודה שבה, כמעט בכל גישור, שאני מפריד ביניהם ומדבר עם כל אחד לבד. ואני אומר, אתה באמת התכוונת למה שאמרת על האימהות שלה? לא, לא, אני פשוט מאוד כועס עכשיו, ואת התכוונת לזה שאת לא סומכת, לא, לא, הוא אבא מעולה, אבל לא יכולה להגיד את זה לידו.
אבל איזה יופי שהתובנה, לפחות הם אומרים את זה לעצמם, אז זה כבר מופנם ברמה אחרת.
לגמרי, לגמרי, וזה העניין, וגם על זה צריכים להיות סלחנים, אנחנו ברגע הזה, הוא רגע מאוד קשה, שבאמת הכל נצבע שחור לפעמים, ברגעים מסוימים, ובשביל זה אנחנו שם, כדי להגיד להם רגע, זה מה שאתם עושים עכשיו, אתם יודעים שאתם לא באמת חושבים ככה, כי אמרתם את זה לפני, אנחנו לא קוראים מחשבות, אז עכשיו אתם מאוד מתוסכלים, אתם מאוד פוחדים, אתם בהישרדות, אז אתם זורקים כל מה שעולה לכם לראש, זה הביולוגיה, אנחנו לא חושבים על מה שאנחנו אומרים כשאנחנו בסטרס, אנחנו פשוט יורים מה ש... הנרגעים, זה, אנחנו עושים איזה שיחה אישית, אני רואה שה... ואז יוצא את האמת, אני סומכת עליו, אני סומך עליה, ועל זה אחר כך אפשר לבנות את זה, כן.
אבל נורא קשה לראות את הקדימה, כשנמצאים בשלב הזה, זאת אומרת, לראות קודם כל שאני אצטרך זמן ואוויר, לראות שהילדים צריכים גם את אבא שלהם, כן. נורא קשה לראות מהמקום הזה, ואני יכולה להבין את זה, לפעמים זה גם תסכול של שנים, שביקשתי ממנו שיבוא
נכון,
הבא,
נכון, נכון, יש נשים שממש אומרות את זה ככה, מה, זה, עכשיו... אני אפילו אומרות את זה לא ישיר, עכשיו אתה בא, אני כבר שנים מבקשת שתהיה מעורב, שתשכיב אותנו נישון וזה וזה, למה אתה עושה עכשיו כזה, כדי לשלם פחות או כל מיני דברים כאלה? ואז הוא אומר לא, כי חשוב לי להיות איתם, כי חשוב לי להיות איתם, ולוקח לזמן, או הפוך, להאמין לזה.
נכון.
אבל אני באמת, אני מסתכל על האנשים, אני יודע לזהות מתי מישהו משתמש בזה כמניפולציה, כי הוא חושב שככה אולי יהיו פחות מזונות, וכל מיני דברים מוטעים גם שאנשים חושבים. ב-99.9% מהמקרים, האנשים מתכוונים לזה. הם באמת אומרים, אני רוצה להיות איתם, כי אני אוהב אותם, כי הם הילדים שלי, כי אני רוצה לקחת אחריות מחדש, אני יכול להיות שפישלתי עד עכשיו.
אז קחו אחריות אז... מהיום, מהיום שאתם חושבים על פרידה בכלל, לא מיום כן. הפרידה עצמה, אלא לפעמים זה שנים קודם.
זאת יצאה מאוד טובה.
תתחילו להיות
זאת יצאה מאוד
הורים, אבות, אמהות, לא משנה מי שלא מעורב היום בחיים של הילדים, לפעמים זה אמהות, לפעמים זה אבות, תלוי בעבודה ובקריירה. תתחילו להיות מעורבים היום, לא ביום הפרידה. אמר את זה נורא יפה פרופסור דניאל גוטליב, הוא אמר משמורת משותפת, שזה מושג שכבר לא מדברים עליו היום, כן. אבל הוא אמר משמורת משותפת מתחילה כשהתינוק נולד, לא כשההורים נפרדים.
נכון.
וזה, אני חושבת שזה מסכם את הכל, זאת אומרת, אם תתחילו שם, אז הרבה בעיות בגירושים, בתהליך, לא יהיו.
לגמרי, זה ברור לי, כי אני רואה את הנקודה שבה הם מגיעים, ואני הרבה פעמים, שזה די גורף לגבי כל הזוגות, השבר התחיל שם, בלידה של הילדים, שלא הייתה שום שיחה של תאום ציפיות, לפני הכי בסיסי שיש, מי נשאר, מי הולך, מי ממשיך בעבודה כרגיל, איך מחלקים את מטלות הבית, מי קם בלילה, כלום, לא דיברו, ואז זה יוצר כל כך הרבה תסכול, בטח אצל נשים שבאופן אינרנטי צריכות לעכב את החיים שלהם, מכיוון שהן נשארות בבית תקופה.
תסכול של שנים, שנים.
ואז באמת, אם הצד השני לא יודע לראות את זה ולהתייחס לזה ולתת לזה מקום, כי הרי מה הגברים אומרים מהצד השני?
אני צריך לפרקס, היא עובדת, היא לא יכולה
לעבוד. כן, אני בלחץ, עכשיו יש עוד ילד, יש זה, ואני...
והם צודקים.
חינכו אותי שאני צריך להביא פרנסה, זה בלי פרנסה מי אני בכלל? אני לא בן אדם, אני לא גבר, אני כלום. וכל אחד צריך לעמוד בציפיות האלה של החברה ממנו, שלא מעצמו, של מה שהוא ראה בבית. ואם לא יושבים ומפרחים את זה, אגיד, רגע, מה זה משנה מה אחרים עשו? מה טוב לנו? איך אנחנו הולכים לעשות את זה? במקום לעשות את השיחה הזאת...
מה אני צריכה? מה אתה צריך? במקום לעשות את זה בגישור כשמתגרשים?
כן, כן, כן. מה, אתה בכלל רוצה להיות? אתה רוצה? אוקיי, בוא נראה איך עושים את זה. אין את השיחות האלה. אין לא כמה, גם הכל קורה כל כך מהר, ואתה נכנס לתוך
המערכת הזאת. אני חושבת שצריך לעשות גישור אחרי לידה.
גישור לפני לידה.
הדרכת הורים יש, אבל גישור אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. לפני אני לא יודעת אם אנשים יבואו, אבל אחרי לידה, כשמשבר הזה קיים...
אולי חלק מקורס הכנה לידה.
לגמרי, לגמרי. זה לא עושים.
או, לא, לא.
הנה, סטארט-אפ.
מי שומע? מי מרים את הכפפה?
כן, אני חושבת שזה, אני גם שומעת
אחרי הלידה. אבל אז לא תהיה לנו עבודה.
תהיה לנו עבודה.
כן.
אבל גם אני שומעת, המשבר התחיל, גם יועצים זוגיים דרך אגב, שומעים הרבה פעמים, המשבר בזוגיות התחיל אחרי הלידה.
כן.
שהוא לא היה שם.
כן, 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 זה, כמו שהגירושין זה אירוע מאוד מטלטל, הלידה זה אירוע מאוד מאוד מטלטל, ומוצאים ממך דברים שבכלל לא ידעת שקיימים, ודברים שצריך להתמודד איתם, שלא משנה כמה הכינו אותך וכמה סיפרו לך לפני, זה פשוט, זה, נשים מאוד קל להן לספר על זה וזה, כי הן גם חוות חוויה פיזית מאוד משמעותית. אין, כשאני התחלתי להתעסק בנושא של אבהות, אז ראיתי שאין שום התייחסות לטלטלה הרגשית שאבא עובר, כשנולדים לו ילדים, בטח הילד הראשון שהוא, הם כאילו בבית חולים, פתאום הם חוזרים עם הצמיד של הבית חולים לעבודה. מי יכול לתפקד ככה בעבודה? החיים שלך עכשיו התהפכו ב-180 מעלות.
ואף אחד לא שואל אותו שום דבר, כי מה, הוא חזר לעבודה, זה
כן, הוא חזר, זה מה שציפו ממנו עכשיו.
בדיוק מה שדיברנו.
האמא נשארת בבית ואומרת, איפה הוא? מה הוא חזר לעבודה? אני עכשיו תקועה פה.
אלק בחופשה.
הוא בעבודה, כן, אני כאילו בחופשה, שמה מתחיל הפער, וזה לא מדובר, וכמו שאמרתי גם מקודם, המערכות עדיין לא קהילו את עצמם, לשינויים המאוד דרמטיים שקרו בתוך התא המשפחתי.
אז בוא נדבר לכל ההורים שעוד לא מתגרשים, שעוד לא מגיעים לגירושים, ויש פה הרבה שמקשיבים לנו בפודקאסט הזה, ובוא נגיד להם, הם מקשיבים, הם מקשיבים, ואני אומרת, אם יש איזשהו תסכול על התפקוד או החוסר תפקוד של ההורה השני כהורה, וכל העומס נופל, אני לא יודעת על מי מכם, דברו על הדברים, זה הזמן ללכת לטיפול זוגי, או לכל מקום אחר, או לשבת ולדבר ולעשות תאום ציפיות פה, כי זה לא חייב להגיע לגירושים.
לגמרי. זה השלב, השלב הזה, אנשים תמיד שואלים אותי, ראית כבר מלא זוגות שמתגרשים, תאפיין לנו מה הגורם המרכזי. וזה תמיד לא משנה, זה נכון שזה כרונולוגית קורה כשנולדים הילדים, ואז יש ריבוי משימות, ויש חלוקת תפקידים שהיא לא תמיד הוגנת וזה, אבל זה תמיד, התשובה שלי זה אנשים שלא תפסו את הסדק שהתחיל להיפאר להם בתוך הזוגיות בזמן. כי ברגע שהוא מתחיל ולא מדברים עליו ולא מתייחסים אליו ולא מנסים לראות איך עושים את זה יותר טוב, זה בשב, זה תאום.
זה תסכול שלא מדובר, זה הגורם.
כן.
שבסופו של דבר, כן, שנאים כן. הוא קטן או גדול, תסכול שלא מדובר, כן. בסוף מתפרץ איכשהו.
זה מתפרץ, וזה מתפרץ בשלב שכבר קשה לעשות עם זה משהו. כי לפעמים זה שנים מוחזק, הדבר הזה.
אם זה מהלידות והילדים כבר מתבגרים, אז כן, אפשר
לה... בתוך הגישורים אני רואה את ההתחשבנות הזאת על העבר, שאין לי מה לעשות
איתה. על החופשת לידה.
על החופשת לידה, דברים, כאלה שהם הורים כבר 20 שנה, מה אתה, השארת אותי בבית, מה את רוצה, אני כל הזמן עבדתי, ותמיד אותו...
וואי, זה אותן שיחות.
אותן שיחות, ואני אומר, וואו, אם הם רק היו מדברים על זה בזמן אמת, השיחה הזאת בכלל, יכול להיות שהם לא יושבים פה עכשיו.
לא מלמדים אותנו להיות הורים, מה שנקרא.
לא מלמדים, לא מלמדים.
חלק מזה.
וגם לא מלמדים אותנו להיות בני אדם שמשתפים בבעיות שלהם, שיכולים להגיד לצד השני. מלמדים אותנו מאוד להימנע מאימותים.
אז הנה, אנחנו פה להגיד אחרת.
תתאמתו. מהאימות הזה, תמיד, אם תנהלו אותו נכון, לא... יצמח משהו יותר טוב, וזה מקרב בסוף. וזה בסדר, לא צריך לחשוש מאימותים, כי אלה החיים שלכם, אתם... לא תגידו, אז הצד השני לא ידע. אל תשארו שהצד השני...
אבל הוא אמור לדעת, הוא נשוי לי 20 שנה. יפה. מכיר את המשפט הזה?
כן. וגם את אמורה לדעת, וגם הוא אמור לדעת, אבל אנחנו בנויים אחרת, ואנחנו מסתכלים על זה כל אחד דרך זווית הראייה שלו. הנרטיבים תמיד, אגב, זה אלה שבאים לגישור, וכל אחד יש את הסיפור שלו על ה... היא אומרת ככה, הוא אומר ככה, ואני אומר להם, תקשיבו, אני מצטער, אבל יש לי ספוילר. אתם לא תשכנעו אחד השנייה בנרטיב של מה שהביא אתכם לפה. זה לא יקרה. אז חבל גם על הזמן שלכם. אין לי בעיה, אתם צריכים...
בוא נסתכל קדימה.
כן, אבל אם אתם צריכים את זה, תעשו את זה. אני לא מתערב, אין לי מה לעשות עם זה. זה כבר קרה, וגם לכם אין.
אתה יודע אבל שיש מקרים שעצם זה שהם יושבים ואומרים את זה, זה פותר את הבעיה, נגמר הסיפור.
לגמרי, ובגלל זה אני לא מתערב מיד, אני נותן להם, ואז בשב שאני רואה שזה... שהם כאילו נסחפים לדבר הזה, הם שוכחים גם שאני יושב שם, לא שיש לי בעיה עם זה, זה חלק מהגישור, לפעמים כן. להעלים את עצמך בחדר, אני כאילו מרים דגל, ואני אומר, תראו, אתם עכשיו פתחתם פה סשן שלם של התחשבנות על העבר, שזה בסדר, זאת זכותכם, יכול גם לעזור לכם להתקדם. אבל אני מזכיר לכם, אין לנו מה לעשות עם זה. אין לנו, ואתם לא תשכנעו אחד השנייה. אז אם כשתרצו לחזור לדבר על העתיד, אני פה. בבקשה, תמשיכו, אין בעיה.
לפעמים זה לקבל את ההכרה הזאת, שכן.
כן, 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 זה חשוב, אבל הם לא, הם בטח לא בנקודה הזאת יגידו, כן, אני מעריך את זה שעשית את זה בשבילי, אני מעריך את זה שגידה.
כן,
זה יכול לבוא בסוף התהליך, כשהם הגיעו לכל ההסכמות והם יותר רגועים, לפעמים אני שומע את הדבר הזה. וזה רגע מדהים, זה רגע מדהים, זה הכרה שמישהי או מישהו חיכו לשמוע 20 שנה, או לא יודע כמה, ופתאום הם מקבלים את זה, וזה באמת, זה כאילו, זה אנשים בוכים שם, וזה, אני כאילו מחזיק את עצמי הרבה פעמים.
למה להחזיק? אמרת ש...
כל זאת, כן. לא, לפעמים לא מחזיק, אבל...
אין מצב שלא היית עם דמעות בעיניים לפעמים בחדרי גישור. אין מצב.
מכירה אותך. הייתי, אבל הם זלגו פנימה, לא החוצה.
הבנתי.
הזוג לא רע, הוא רע אולי שאני מתרגש, אבל לא, כן. לא אומר את זה כמשהו חיובי, כן? שוב, קשה לנו, זה הודבע בנו, לא לפקוט.
אז הבאות בגירושים יכולה להיות גם משבר או הזדמנות.
היא גם משבר וגם הזדמנות, כי היא משבר, אין מה לעשות. כי המשבר הוא משבר, הוא משבר שמכסה את הכל, את האבהות, את התפיסה שלך, את עצמך, את... הרי בסוף, מה העניין שם בגירושים? זה כאילו החלום ושיעורו. יש לך איזה חלום, משפחה, על זה, מוכרים לך את זה, זה הוליווד כזה.
כן.
זה. וזה לא באמת ככה, וכשזה נשבר, אז אתה אומר, מה זה? זה כאילו אנחנו עמדנו אחד מול השנייה בחופה, ואנחנו הבטחנו שזה יהיה לנצח, וכל כך, איך זה קרה? איך זה קרה לנו? הרי אף אחד לא מתחתן כדי להתגרש.
נכון.
איך זה קרה לי? איזה תחושת כישלון קשה הזאת. וזה משהו להתמודד עם, ואגב, גם בהקשר הזוגי, כלומר, מי שבאיזשהו שלב רוצה להיכנס לזוגיות אחרת, ולא עשה את התהליך הזה, נכון? כלומר, לא ישב והבין עם עצמו איזה דפוסים הביאו אותו להגיע למצב הזה, שבו הזוגיות שלו ברחה לו מהחלון, זה יקרה לו שוב.
נכון, עם בן אדם אחר.
כן, וזה הכל חלק מהפאזל הזה. ההזדמנות פה היא באמת, היא לרוחבית, היא על כל הקטגוריות שמרכיבות החיים שלנו, על זוגיות, על מי אנחנו מול עצמנו, מה אנחנו רוצים מהחיים, ועל הורות. זה, ובאמת, באמת, מי שלוקח אותה, זה לא סתם אנחנו אומרים לאנשים, זה מסלול המראה הדבר הזה, כי זה חוטפים חתיכת מכה,
כן.
עוברים את זה, עוברים במנהרה, כמו שאמרתי, ובסוף מגיעים לקצה שלה. ובקצה שלה יש דברים שבאמת קשה מאוד לראות, כשאתה בתוך זה, ואתה באפלה הזאת וזה, אבל זה הדבר. כאילו, אם כבר אתם... הרי אף אחד לא מתגרש בסוף, כדי להביא את החיים שלו לנקודה פחות טובה. למה לעבור את מסע האיסורים הזה, כדי ללכת אחורה? אנשים רוצים ללכת קדימה. אז אוקיי, זאת עבודה. זאת עבודה היא קשה.
לשני ההורים אגב. גם להורה שהיה מאוד מעורב עם הילדים.
כל אדם שמתגרש.
זה משבר נורא גדול. פתאום מ-100% אני צריך או צריכה לרדת ל-50% עם הילדים, זה משבר נורא גדול. ולשני זה להוסיף עוד עיסוק בחיים בעצם.
אבל אני אפילו לא מסתכל על זה כעל 50%, כי אני חושב שמה שחשוב זה מה קורה בזמן הזה, ולא
נכון.
כמה זמן.
האיכות
כי,
של
כי ה... אפשר להיות גם 100% עם הילדים, אבל להיות כל הזמן בטלפון, וטרודים, נכון. וזה, הם לא... ואפשר להיות יום אחד איתם, אבל ביום הזה, הכל בצד, ואני רק איתם.
ועושים הכל, גם כשזה לעשות שיעורים וזה מעצבן, וגם כשזה, כן. לא יודעת, ללכת לקנות מתנות לחברים, כי יש יום הולדת, וזה גם להסיע אותם, זה הכל.
נכון.
וזה... לא רק הדברים של הכיף.
לגמרי, ואני ממש, את יודעת, זה ברור שזה הרבה פעמים מנג'ס, אבל זה, אתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה את כל החבילה.
אלה החיים עצמם.
כן, אלה החיים עצמם. אני הבאתי ילדות או ילדים לעולם, יש לי אחריות, זה הכל. האחריות, יש בה גם כיף, ויש בה גם את הדברים האלה, ואי אפשר רק את זה, או רק את זה. אם אתה כבר עושה, קח את כל החבילה.
אבל בסוף זה חוזר אלינו במכתבי יום הולדת שקיבלת ליום הולדת, וזה חוזר ביג טיים.
זהו, זה דלק עכשיו לשנה, באמת.
אין משמעות יותר גדולה מלקבל כזה דבר,
אין, באמת. אין, כי הורות זה דבר כל כך מורכב וכל כך קשה, ואתה עושה בו כל כך הרבה טעויות, גם אם אתה הכי טוב שיש, אין מצב שלא תעשה מלא טעויות. ואתה לא יודע, ואת לא יודעת, אם את עושה את זה טוב, ופתאום שבא הילד עצמו ואומר לך, אתה בסדר, אין דבר יותר טוב מזה, באמת, זה דלק לכל כך הרבה זמן, ורצון אפילו לעשות את זה עוד יותר טוב, ועוד מוטיבציה, שאתה רואה שאתה בכיוון, מה יש לומר?
זה גם חוויה מתקנת הרבה פעמים מהילדות שלנו, ממה שחווינו.
נכון, נכון.
כילדים, ואו, יש הזדמנות אפילו לחוויה אחרת לגמרי.
כן, לגמרי, אני מסכים איתך.
טוב, דניאל. תודה רבה שבאת לדבר על הנושא הכל כך, כל כך חשוב הזה.
אני, כן, אני מרגיש שממש נכנסתי לזה, כלומר, זה כאילו, מה, אני לא צריך להיכנס.
אתה בתוך זה.
זהו, אני בתוך זה, וזה כאילו, את יודעת, פשוט רק זורקים לי את זה, ואני, אז היה מאוד מעניין, גם אמר דברים שאני לוקח אותם איתי, ואני נראה להשתמש בהם גם בגישורים, כי מהזווית הנשית, לשמוע את הדבר הזה שמבין את התמונה הגדולה, יש לזה הרבה משמעות. צריך לדעת איך לעבוד עם זה, כדי בסוף להראות לשניהם שזה האינטרס של שניהם. אין פה אינטרס גברי או אינטרס נשי. זה...
לא, הפרק הזה מיועד לגברים ולנשים, חד משמעית.
לגמרי.
יש פה, אתם ביחד בתוך זה, אנחנו ביחד בתוך זה.
אני חושב שנשים, אמהות, שיקשיבו לפרק הזה, או בכלל לפרקים שקשורים באבות, יבואו לזה הרבה יותר מוכנות והרבה יותר בשלות להבין שזה הדבר. כלומר, שהתמונה הגדולה בסוף יש בה אבא ואימא עם נוכחות משמעותית.
וזה אפשרי, זה דורש לצאת מאזור הנוחות לפעמים,
לגמרי.
זה, אבל זה לגמרי אפשרי, ושוב, כמו שאמרת,
ומשתלם.
אפשר למצוא, זה לגמרי משתלם ו... אבל יש גם אפשרות לעשות את זה בצורה מדורגת, אם לשני הצדדים
כן,
קשה או לאחד.
יש הרבה מאוד פתרונות. הפתרונות הטכניים הם לא מורכבים. אפשר למצוא פתרון לכל צורך רגשי. פתרון טכני, לוגיסטי. צריך להביע את הצורך הרגשי, וצריך להאמין בתהליך הזה שימצאו הפתרונות. אבל, שוב, בתמונה הגדולה, כל עוד לא שוכחים אותה, זה... שני הורים מעורבים בחיים של הילדים. זה הדבר הכי טוב שיכול לצאת לכם מהדבר הזה, לשניכם. איך ומה, על זה מדברים. זה גם נתון לשינויים עם הזמן.
בשביל זה אתם כאן, המגשרים.
כן, בשביל זה אנחנו שם, אנחנו נשאל את כל השאלות שצריך. אבל תראו את התמונה הזאת בראש, תחזיקו אותה. זה גם כשקשה וגם שלא בא לכם לתת לצד השני שום דבר ו... אתם משתמשים בזה אפילו כדי קצת להכעיס וקצת לתקוע אצבעות בעין, בסדר, לגיטימי, אבל תחזיקו את התמונה הזאת בראש. זאת התמונה הכי טובה שתצאו איתה מהדבר הזה.
ואיזה כיף לשמוע שאתם עושים את זה בגישור, זה כל כך כל כך חשוב. אז תודה, קודם כל על מה שאתה עושה.
תודה לך.
ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה ויכול לעזר בידע הזה. ובואו לקהילות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, אתה שם דניאל, נכון? בקהילת
כן,
האבות.
כן, והאבות תגיבו.
אז בואו תגיבו.
תגיבו בפומבי, לא בפרטי.
תגיבו, תדברו, תספרו לנו מה חשבתם על הפרק הזה.
כן, לגמרי, הכל בסדר, מותר, אף אחד לא יחשב עליכם משהו.
ואם יש לכם שאלות לדניאל, אז כמובן דניאל שם גם, אני גם אתייג אותו כשנעלה את זה לקבוצה.
מעולה.
ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.